באמת היה לנו פעמיים שיעורי מבוא.
נגיד לנו היום להיכנס ללימוד עצמו, ללמוד כללים ואת היישום שלהם בשיעורים. מדי פעם נעשה הפסקה לעוד איזה שיעור מבוא, שיעור שעוסק במבואות, בגישה, ובגדול נשתדל כל פעם ללמוד לעסוק בכלל אחר. רוב השיעורים הם לא מה שעשינו בזמן קיץ, מי שהיה, אם היה, אבל יהיו כמה חזרות, אני לא בטוח שיש בודדים על השאלה. טוב, אנחנו בסוגיה בבבא בתרא, שפרק השותפין. תחילת בבבא בתרא עוסקת שותפין שרצו לחלוק את החצר, בונים את הכותל באמצע, בסדר, איך חולקים חצר. על גבי המשנה הזאת יש כל מיני דיונים, איך בונים את הכותל הזה, מה הגדרים שלו, איזה קריאה, עוד כל מיני הגדרות. ואז בתוך כדי הדברים הגמרא מגיעה לנושא בית כנסת. אומר רב חיסדא, אמר רב חיסדא, לא לסתור איש בהקנישתא עד הבני בהקנישתא אחריתי. אסור לאדם להרוס בית כנסת עד שהוא לא בונה בית כנסת חדש. יש דיון מה הסיבה, לא ניכנס כרגע. אחרי שהגמרא דנה היא מביאה סיפור, ובא בבן בוטה, איך יעש בלעצה לאורדוס למיסטר לבית המקדש? איך בבא בן בוטה יעץ לאורדוס להרוס את בית המקדש? הוא יעץ לו להרוס ואז לבנות אותו מחדש בצורה יותר מפוארת. אז שואלים איך הוא יעץ? הרי זה סודר את הדין של רב חיסדא, שאסור להרוס בית כנסת שלא בנים בית כנסת חדש. אמר כזה, לא לסתור איש בכנישתא דבני בכנישתא אחריתא. אי בהתאימה תהיו אחזה בי, אי בהתאימה מלכות השני דלא אדרבי, דאמר שמולי, אמר מלכות הקר תורי ולא אדרבי. אפשרות אחת, בגלל שהוא ראה סדקים שזה עלול ליפול, עלול להתמוטט, אז זה סיפור אחר, פה זה מותר, חייבים להרוס ולבנות מחדש כדי שלא יהיה נזק. הסבר אחר, יש הבדל, כשמדובר במלכות זה מותר, כי מה החשש בבית כנסת? שהאדם יחליט להרוס אותו ופתאום יהיה משהו ואז הוא יתחרט. למה הוא יתחרט? יהיה בדיוק, יהיה פדיון שבועים עכשיו שצריך להשקיע את הכסף, כל מיני סיפורים. אבל במלכות זה לא ככה, מלכות שאומרת, אם מלכות אומרת אני אעקור הר, היא תעקור הר, כמו שרואים אצל כל ראשי הממשלה, שכל מילה שהם אומרים, הכל בדיוק, בלי שום תזוזה ימינה שמאלה. אורדוס, אבא גמרא מספרת, איפה הייתה ההצעה הזאת של הבבא בן בוטה? אורדוס עבד בבית חשמונאי אבא, היה עבד של בית חשמונאי, נתן עיניו באותה תינוקת. יום אחד, שמע הוא גברא בת קלה דאמר כל עבד דמריד אשתא מצלח. שמע בת קול שאומרת כל עבד שעכשיו הוא מורד הוא יצליח. קם קטלינו לכולו מרותי, הרג את כל אדוניו ושייר אלאי ינוקתה. שירה רק את אותה תינוקת שהוא רצה להתחתן איתה. כי חז את הינוקתה דקבאי למינצה, בסליקה לאיקרא ורמה קלה אמרה. כל מן דעתי ואמר בית חשמונאי קעתינה עבדהו, דלא ישתייר אמיניו אלא ינוקתה, והאי ינוקתה נפלה מאיקרא לארה. כן? היא אומרת, כל מי שיגיד מעכשיו שבית חשמונאי הוא שקרן, הוא עבד, כי אורדוס הרג את כולם, אני היחידה שנשארתי, וקפצה למטה. תמנה שבע שנים בדובשה, תמין אותה שבע שנים בדבש, לשמור אותה. איקה דאמרי בא עליה, איקה דאמרי לא בא עליה. דאמרי לה בא עליה, עד התמנה ליתו וליצרי, דאמרי לה לא בא עליה, עד התמנה, כי יחד לנום רובת מלך נסב. טוב, אמר מנדריש מקרב אחיך תשים עליך מלך, רבנן, מי זה שדורש שהמלך צריך להיות מקרב אחיך? רק מעם ישראל חכמים, קם קטלינו לכולו רבנן, שבקי לבבא בן בוטה למשקל עצה מן, הרג את כל החכמים חוץ מבבא בן בוטה, כדי שיהיה לו ממי לבקש עצות. האדר לכלילה דיאלה, נקריא לו נאי נאי, הוא ניכר את עיניו, כדי שהוא לא יוכל למרוד בו, כן? יום אחד את אביה תבקמי, אמר חזי מר, היי עבדה בי שמי כאבית, כן? הוא בא ישב לפני בבא בן בוטה, והתחיל לפתוח אותו בשיחה, עכשיו בבא בן בוטה לא יודע שזה אורדוס, ואורדוס מתחיל לדבר איתו, אומר, תראה את העבד הרשע הזה, כן, מה הוא עשה? חזי,
אחרי שהוא נקר את
עיניו. מה?
אמר לו חזי, אחרי
שהוא נקר את עיניו. כן, כן. טוב, הוא היה עבד, מה אפשר לצפות? אמר לי, מה היה עביד לי? מה נעשה, לא? אמר לי, נל תימר, תקלל אותו. אמר לי, כתיב גם במדעך, מלך אל תקלל. אמר לי, היה אליו מלך הוא. אמר לי, ולהביא השיר באלמה, וכתיב בחדרי בשביל כבך, תקלל השיר. ולא יהיה אלא נשיא, וכתיב נשיא בעמך לא טהור, אמר לו, בעושה מעשה עמך. אורדוס עונה לו, כן? הוא מדבר איתו ומפלפל איתו, זה רק בעושה מעשה עמך, העבד הזה קורא לו עושה מעשה עמך. אמר להם מסתפין אמיני, אני חושש ממנו. אמר ללי קייניש, דאזיל דלי מלי, דאנה ואת יתיבנה. כן, אין פה אף אחד, רק אני ואתה. אמר לכתיב כי אוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. אמר לי, אנא הוא. יאבי ידנה דזרי רבנן קוליה, היא לא אבקת לינן להו. אם אתם שוכחים כל כך נזרים, לא הייתי הורג את כולם. השתם הייתה כאן תדע הוא גברה, אני מתחרט על מה שעשיתי. מה, איך אני אתקן? אמר לבבא בן בוטה, הוא קיבה אורו של עולם, דכתיב כנר מצווה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב ונערו לב כל הבועים. איקה דאמרי אחי, אמר לה, הוא סימה אינו של עולם, דכתיב היה עם עיני העדה, ילך ויתעסק בעינו של עולם, דכתיב איני מחלל את מקדשי, גם לוצחם מחמד עיניכם. טוב, בסדר, לא ניכנס עכשיו לכל... תראו את המשך הסיפור וזמנכם הפנוי. כל אופן זה הסיפור, ואז לכן זה מה שהוא ייעץ לו, פה הייתה של בבא בן בוטה לאורדוס, אתה פגעת באור של עולם, זה החכמים שהם העיניים או האור של העולם, התיקון יהיה בבניין בית המקדש, תבנה עכשיו בבית המקדש בצורה יותר מפוארת, וזה תיקון באור של עולם, כי גם בית המקדש נקרא אור של עולם ועיני העולם. טוב, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הסוגיה הזאת פתאום נכנסה לפרק השותפי. האם זה רק באיזשהו הקשר חיצוני של כתלים שנהרסו וכותל שנהרס ובונים אותו, אז עכשיו מדברים גם על בית המקדש. יש שם סוגיה של המטרקסין, כן, הכותל שמפריד בית המקדש בין קודש הקודשים לקודש. האם רק זה קשר חיצוני בהקשר הזה של הכתלים, של ההריסה והבנייה, או שיש פה עניין יותר מהותי? הדבר הוא, זה מתחדד לנו כשאנחנו רואים מסכת מגילה, שגם שם יש סיפור עם בית כנסת. רבי ברבא אבא קבני בקנישתא, הווה קנישתא עתיקה. היה שם בית כנסת עתיק, בא אלי מיסטרי ולעטוי ליבנה וקשור ימינה, והיו ללעתם. הוא רצה להרוס בית כנסת ישן, כדי שיהיה לו אבנים לבנות איתם את בית כנסת החדש. יתי וקמי בא אלי, עד הרב חיסדה, אמר הרב חיסדה לא לסתור בית כנישתא, לבני בית כנישתא אחריתי, הטה משום פשיעותה, כי היי גוונה מאי. שם החשש של רב חיסדה שיהיה פשיעותה, ובסוף לא נבנה את הבית כנסת. אבל עכשיו אני בונה, אני תוך כדי בנייה, אני רק צריך עכשיו עוד אבנים, כדי לעשות זה יותר יפה, יותר גדול. אז פה אין חשש פשיעותה. אני ישר לוקח אבן, ישר שם אותה, כאילו, היא לא הופכת לכסף, ואז יש חשש את הכסף הזה, אני אשתמש בו לפדיון שבועים או משהו. כל אבן שאני לוקח, ישר נכנסת לבית כנסת החדש. מותר או אסור? אתה לקמד הרב פאפה ואסר לי לקמד הרב אונה ואסר לי, בכל אופן אסרו. אבל אומר רשי, עד אמר רב חיסדה, איפה אמר רב חיסדה, אומר רשי? בבבא בתרא והשותפין. את רשי מבין שהמקור של דברי רב חיסדה זה בבבא בתרא. אז זה עוד יותר מחזק לנו את השאלה. זה לא שזה מימרה אחרת של רב חיסדה שנמצאת באיזשהו מקום בשעס, שמביאים את זה פה באיזשהו הקשר ככה בדרך אגב. כאילו המקור של דברי רב חיסדה נאמרו בבבא בתרא בפרק השותפין. אז עוד יותר דורש מאיתנו לבוא ולהבין למה זה נכנס שם. למה כשרבש מסדר את הגמרא, הוא מכניס את הדיון הזה, את הסיפור עם רב חיסדה והסיפור עם אורדוס ובית המקדש וכל זה, למה הוא מכניס את דווקא שם בפרק השותפין. זה לא הכלל שאנחנו עוסקים בו היום, אבל אחד הכללים הוא לראות את ההקשר בין הסוגיה למסכת שהיא מופיעה בה, ולפרק שהיא מופיעה בו ולהקשר, בסדר? הכלל הוא על המסכת, אבל זה נכון גם על הפרק ועל ההקשר שהיא מופיעה, להבין למה היא ככה זה סודר. בשביל להתבונן בסוגיה הזאת, אז אנחנו משתמשים, הרב ויצמן משתמש בכלל שנקרא משנת תנאים. מה אומר הכלל? הכלל הוא, יש לנו הרבה סוגיות, הרבה נושאים בש"ס, וברקע של הסוגיות עומדים כל מיני ממרות או דברים שעברו ממקור תנאי, שהם עמדו ברקע, שהם מוראים לתוך הנה, כשרב חיסדה אומר משהו, אז אם יש מקורות תנאים שעוסקים בבניין בית כנסת, אנחנו חייבים לבוא ולפגוש, לעיין בהם, לפגוש אותם כדי להבין מה הרקע שממנו מגיע. הרי רב חיסדה הוא מורה, הדברים שלו לא צומחים מכלום. יכול להיות שהממרה שהוא אמר זה חידוש שלו, אבל היא באה לגבי איזה רקע, איזשהו בסיס של כל מיני סוגיות ועניינים אמירות לגבי בית כנסת שהסתובבו בעם ישראל בחז"ל, ובשביל להבין את, אי אפשר לבוא לקחת דברי הרב חסדא בצורה נקודתית, להתנתק מכל מה שהיה לפני כן ורק לבוא וללמוד את זה. לכן אנחנו צריכים לבוא ולעיין במשנת תנאים. מה זה משנת תנאים? המקורות התנאים שלפנינו זה כמובן המשנה, יש לנו תוספתא, יש לנו כל מיני ברייתות שמופיעות, יש לנו מדרשי ההלכה, שזה מקור מאוד חשוב, מקור שהוא הרבה פעמים יש בו את גמרא מדרשי ההלכה, אבל יש הרבה מדרשי ההלכה שלא נכנסו לגמרא, במחילתא, בספרי, בספרה, שזה דרשות של תנאים דורשים מהתורה, וזה מקור מאוד מאוד יסודי וחשוב כשאנחנו באים לבדוק מה התנאים אומרים על הנושא הזה. כמובן יש גם את המקורות התנאים שהם קשורים לפנימיות התורה, שזה הזוהר הקדוש, אבל זה כבר חוץ ממשנת תנאים, זה כבר עניין כבר יותר ספציפי של מקורות פנימיים שיש על סוגיות הגמרא, שזה כלל בפני עצמו. אנחנו כרגע מדברים על משנת תנאים, זאת אומרת לקבל מבט, להרחיב את המבט על דברי התנאים בנושא שאנחנו עוסקים בו. אז אמרנו, סיבה אחת למה זה חשוב, כי זה נותן לנו רקע להבין מאיפה צמחו דברי האמוראים. זה חשוב במיוחד כשאנחנו מדברים על תורת ארץ ישראל, בארץ ישראל, כי אמרנו שאחד העניינים, לעניין המרכזי, שיש לו כל מיני ביטויים, זה כללים ופרטים, לראות איך הפרטים מקושרים לכלל גדול. גם פה הדרך להפוך, לראות את ההקשר של הפרט בהקשר כללי, במקור שמנו הוא נובע, זה לראות את המכלול של הממרות התנאיות שנאמרו על זה. בסדר? ואז מתוך זה לבוא לדברים של לסוגיה שלפנינו ולקבל את המבט דרכה, דרך כל המקורות התנאים. חוץ מזה, דברי התנאים הם דברים שנאמרו בארץ ישראל, לעומת הגמרא שנכתבה כבר בבבל. המקורות התנאים זה מקורות שהתהוו בארץ ישראל, ולכן יש להם עוד את הערך מוסף של אוויר ארץ ישראל מחכים, שבטח כשאנחנו באים לעשות בתורת ארץ ישראל, יש עניין מיוחד לבוא ולהיפגש עם אותם דברי תנאים שנאמרו בעניין. אז אנחנו עכשיו ננסה להיפגש עם הסוגיות שעוסקות בבית כנסת דרך המקורות התנאים. כשיש לנו ארבע מקורות מרכזיים בהקשר שלנו, זה המשנה במגילה, פרק ג', זה התוספתא במגילה, ובהמשך זה מדרשי, יש את הספרה, מדרש הלכה, ואם אני לא טועה יש לנו עוד ספרה, רגע זאת אותו אחד, לא, סליחה, כן, עוד ספרה בקדושים, ספרה בפרוקותיי וספרה בקדושים. על גבי זה יש לנו גם את דברי הראשונים שנאמרו על המשניות, בהקשרים האלה, שהם דרכם נוכל להרחיב עוד. אז בואו נתחיל במשנה במגילה. מגילה ג' משנה א', בני העיר שמחו רחובה של עיר לוקחים בדמיו בית הכנסת. בית הכנסת לוקחים תיבה. תיבה לוקחים מטפחות. מטפחות, כן, של ספר תורה, מעילים. מטפחות לוקחים ספרים. ספרים לוקחים תורה. ספרים זה כוונה חומשים, כן, נפרדים, ראשית, שמות. תורה זה ספר תורה, שאיתו אפשר לצאת את החובה, כן, חמישה חומשי תורה. אבל אם מכרו תורה, לא ייקחו ספרים, ספרים לא ייקחו מטפחות, מטפחות לא ייקחו תיבה, תיבה לא ייקחו בית כנסת, בית כנסת לא ייקחו את הרחוב, וכן במותריהן. זאת אומרת, אם קנינו, מכרנו מטפחות וקנינו ספר ונשאר לנו עודף, אז גם העודף הזה צריך להישמר רק לדבר יותר עליון ממנו בקדושתו ולא להפך. אין מוכרים את של רבים ליחיד, מפני שמורידים אותו מקדושתו, דברי רבי יהודה. וכולי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שבית כנסת מופיע פה במשנה כדבר שיש בו קדושה. שהיא קדושה יותר גדולה מרחוב, ספר תורה או כמה דברים בתיבה, זה כבר קדושה עוד יותר גדולה, כי זה כבר ממש, שם ממש, שם עומדים להתפלל וקוראים בתורה וכולי. אבל בכל אופן יש קדושה בבית כנסת. אחרי זה בהמשך, אין מוכרים בית כנסת אלא תנאי שהם ירצו יחזירו. וכולי, חכמים אומרים כן מוכרים אותו חוץ מארבעה דברים. משנה ג', עוד אמר רבי יהודה, בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו, ואין מפשילים בתוכו חבלים, ואין פורסים בתוכו מצודות, ואין שותחים לגגו פירות, ואין עושים בתוכו פנדריה, שנאמר, והשימותי את מקדשכם, קדושתן אף כשהם שוממים. עלו בו הסבים, לא יתלוש מפני עוגמת נפש. בסדר, זאת אומרת, מפה עוד יותר מובהק, אנחנו רואים, השימותי את מקדשכם, קדושתן אף כשהם שוממים, חז"ל דורשים את זה על בית הכנסת, לא רק על בית המקדש, שגם בית כנסת, אפילו אם הוא חרב, יש בו קדושה, לכן אסור עכשיו להשתמש בו כל מיני תשמישים של חול. בסדר? אז בכל פעם המשתנות במגילה אנחנו רואים, יש קדושה לבית כנסת. התוסף, כן.
אבל איפה רק את הכנסת? כי הרב מחלקת בין כנסת לבית
מדרש. שאלה טובה. בגמרא שפה שלנו עכשיו, לא פה. טוב, כן, השאלה טובה, אין לי תשובה, לא יודע, צריך לבדוק את זה, בסדר? הרבה דברים, בית כנסת ובית מדרש הם אותו עניין, אבל יש גם חילוקים, אז אני לא יודע. התוספתא אומרת, רבי מנחם ברבי יוסי אומר, בני הכנסת לא ייקחו את הרחבה, או לכאורה שהוא מכרו בית כנסת לא ייקחו את הרחבה, אמר רבי יהודה, במה הדברים אמורים? בזמן שלא ייתנו עמהן פרנסי אותה העיר. אבל אם ייתנו עמהן פרנסי העיר, רשאין לשנותה לכל דבר שירצו. זאת אומרת, בית כנסת, אם פרנסי העיר, כן, מנהיגי העיר, ייתנו שהבית כנסת יהיה אפשר למכור אותו, אז אפשר למכור אותו, אין בעיה. לכל מה שרוצים, אפילו שיהיה בית מרחץ. אחרי זה, הלכה יהוד, נוכרי שהקדיש קורה לבית הכנסת וכתוב עליה לשם, בודקין אותו. אם אמר לשם הקדש נדרתי, גונזין אותו. ואם אמר לשם בית הכנסת נדרתי, גורדין מקום השם וגונזין אותו ומשתמשים במותר. כלי גבוה, עד שלא נשתמש בהן גבוה, רשא להשתמש בהן אדיות. משתמש בהן גבוה, אין רשא להשתמש בהן אדיות. כן, אם כלים, לדוגמה, שנעשו בשביל בית המקדש. איזה קד נגיד, בסדר? בשביל קף, בשביל לקחת את הקטורת, לא משנה. אבל עוד לא השתמשו בהם בית המקדש. זה מכון המקדש הכין כלים, עוד לא, צערנו, עוד לא השתמשנו בהם, עוד לא נבנה בית המקדש. האם עכשיו, אם יש צורך, אפשר להשתמש בהם לידיעות? אומרת התוספתא אפשר. ברגע שכבר השתמשו בהם לגבוה, אז אסור. אבל כלים שנעשו מתחילתן לידיעות, אין עושים אותן לגבוה. כלים שמלכתחילה הכינו אותם לצורך ידיעות, יותר אי אפשר להשתמש בהם לבית המקדש. כי כלי לבית המקדש צריך מלכתחילה לעשות לשם הקודש. אבנים וקורות שחצבן מתחילה לאדיוט, אין בונין אותו בהר הבית. יש גרסה, או שחלק מהראשונים אומרים, הכוונה חצבן לאדיוט, לא הכוונה רק שחצבן בשביל לבנות בניין, אלא אפילו חצבן לבית כנסת, אז אסור להשתמש בזה לבניין בית המקדש. אחרי זה, בסיפור פה, אמר רבי יהודה מסב רבי אלעזר ברבי צדוק, שלגר בית כנסת של אלכסנדר השתה בירושלים, והיה סב עושה בכל חפצו. הסב השתמש בו לסתם דברים, בסדר? לא ל... מהתוספתא, הצליל הוא שונה מהמשניות. כן, אנחנו שומעים שדווקא מתייחסים לבית כנסת כמשהו שהוא נחשב אדיוט. ראינו קודם, אפשר למכור אותו לכל דבר שרוצים, לעומת המשנה שאמרה לא, אתה יכול רק לעלות בקדושתו, אתה לא יכול לעלות בקדושתו. ואבנים וקורות שחצבת לבית כנסת, זה נקרא אדיוט, אתה לא יכול להשתמש בזה עכשיו להר הבית. אז עכשיו צריך לראות איך להתייחס. יש לנו לכאורה שתי הדגש במשנה הוא שיש בבית כנסת קדושה, והדגש בתוספתא שאין בו קדושה, אפילו לא מזכירה בכלל את עניין הקדושה של בית כנסת. בסדר? זאת אומרת, אין פה שום מזכור. ולהפך, עוד יש פה אפילו דברים שביטוי של אדיוט. אז מה? למה... איך נסביר כאן את התוספתא? למה כשלא ייתנו פרנסי העיר, אז אסור למכור אותו? למה זה שאפשר למכור את בית כנסת תלוי בזה שייתנו פרנסי העיר? מה זה?
כשיתנו...
כשיתנו... לא הבנתי, כשיתנו יש כסף כיסוי? אה, אתה אומר בגלל שזה, שיש כסף. לא, פרנסים זה הפרנס, המנהיג של העיר, כאילו ראש העיר לצורך העניין. בסדר? הוא התנה, אז מותר עכשיו למכור. למה כשהוא לא התנה אסור?
יש עניין מיוחד, זה קצת תנאי,
כי הוא נחשב פחות. כן, אבל אם אתה אומר שאין בו קדושה, אז למה כשלא התנה אסור? מה עוד? אם אין לו קדושה, מה כן יש בו?
קדושה שלו היא התנאי. זה באופן של כולם.
אז כל הזמן
למה? תשמיש קדושה, תשמיש קדושה, אז גם כשלא משתמשים בו יש בו קדושה. ציצית לדוגמה לתשמיש מצווה. לכן כשגמרו להשתמש בה אין בה קדושה. אומרים שראו אולי לגנוז, אבל לא חובה. אפשר לזרוק אותה בעיקרון. לא נוהגים לזרוק, אבל אפשר בעיקרון. אבל תפילין, בית שהיה בו תפילין, זה נקרא תשמיש קדושה. למה תשמיש קדושה? כי יש פה הזכרות שם שמיים, שם קדושות. אסור לך עכשיו לזרוק, זה קדוש בפני עצמו, צריך לגנוז אותו. גם אחרי שגמרת להשתמש, יש לך בית חדש, זהו, אתה לא צריך לזה, צריך לגנוז את זה, כי זה תשמיש קדושה. בית כנסת, לכאורה, מהתוספתא, הוא לא קדושה, אם זה אפשר למכור אותו לכל מה שרוצים, אפילו עם תנאי, אז זה מראה שאין בו קדושה, לכאורה. כי תשמיש קדושה, אתה לא יכול להתנות עליו, אם הוא כבר היה תשמיש קדושה, זהו, הקדושה תופסת בו. אז זה לא תשמיש קדושה, אז מה זה כן יכול להיות? נזכרנו, מה? תשמיש מצווה. בסדר? זה תשמיש מצווה. לכן כל זמן שעכשיו הוא משמש לתפילה, שלא יתנו עליו וכו', אז מבחינת עכשיו, זה עכשיו התשמיש מצווה. אם יתנו או משהו כזה, או כבר לא משתמשים, לפי התוספתא, אז עכשיו כבר פקעה האיסור, ולכן אפשר למכור אותו לכל מה שרוצים. אז לכאורה, בצורה פשוטה שהוא צריך עוד לחדד פה, בצורה פשוטה מהמשניות משמע שבכנסת יש בו קדושה יש בו, ומהתוספת המשמע יותר שמתייחסים אליו כתשמיש מצווה, ולכן שייך תנאים, לכן שייך כל מיני דברים. הראשון. השאלה שלך היא טובה, בפשטות, זה מה שמפקיע את ה... נותן את האפשרות, אתה אומר, זה תשמיש מצווה, אז מספיק להחליט שמפסיקים וזהו. שאלה טובה. שאלה טובה, אנחנו עוד מעט נראה, לא זוכר אם יש בדיוק בנקודה הזאת, אבל עוד מעט נדון באמת, כאילו, מה עושים? יכולה להיות פה סתירה במקורות, מה עושים איתה? אז בואו נתחיל לראות דרך הרמב"ן. בסדר, הראשונים התייחסו וראו איך כל אחד מיישב את ה... את הקשיים ואיך הוא מבין בסוף, בסופו של דבר מה זה בית כנסת. אומר הרמב"ן על המשנה במגילה, לפי מה ששנים ומשתתם בית הכנסת לוקחים בדמה וכו', משמע ודאי שבית הכנסת קדושה יש בו. ואשתקה שלי, אם כן, האיך נמכר? והלא דבר הראוי לגופו במוקדשין אינו נפדה. שאלה ראשונה של הרמב"ן, אם יש פה קדושה, אני לא מבין איך אפשר למכור אותו. דבר שהוא קדוש, שראוי לגופו, יש דברים שמקדישים שהם לא ראויים לגופם. לדוגמה, חמור שמקדישים אותו, אין מה לעשות איתו, אז מוכרים אותו והכסף שלו הוא הולך לבית המקדש. אבל דבר שגופו ראוי לקדושה, כמו שור, שאפשר להקריב אותו קורבן, אי אפשר יותר לפדות אותו. הוא, גם אם ממירים, הוא ותמורתו יהיה קודש. אין יותר פדיון. אז אם אתה אומר שבבית כנסת יש קדושה, אז לא יעזור תנאי, לא יעזור שום דבר, שום פרנסי העיר, תביא את ראש הממשלה, לא יעזור, הקדושה היא תופסת בו, זהו, נקודה. שאלה שנייה, ועוד שאין אני רואה בגמרא, בית הכנסת תפקע מקדושתו על דרך פדיון וחילול, אלא במחירה ושינוי רשות. נגיד שהיה אפשר להפקיע את הקדושה, כן? נגיד זה דבר שאין גופו ראוי, גם חמור שאתה מקדיש אותו, כשאתה פודה אותו, אתה צריך לפדות ולהוסיף חומש וכו', יש דרך לפדות מקדושה. ובית כנסת לא מצאנו שום צורך לפדות אותו, אלא ישר מוכרים אותו וזהו, והקדושה נעלמה. בסדר, אז שתי קושיות לרמב"ן. קושייה, בואו נרשום את הקושיות, אבל בסוף אנחנו ננסה לראות שענינו עליהם. קושייה ראשונה, רמב"ן. אם יש קדושה, כיצד בכלל היא פוקעת? ב',
היה צריך לכאורה פדיון, וכיצד מסתפקים במחירה ומתנה. בסדר?
זה שתי הקושיות של הרמב"ן. על הצד שלכאורה יש קדושה, מצד שני לא מצאנו לו פדיון, וגם בכלל אני לא מבין איך אפשר שקדושה היא תפקע. ויש ליישב ולומר, בבית הכנסת עשו אותו כתשמישי מצווה, לולה וסוכה, ואין עצמן, אף על פי שנזרקים לאחר זמן, בזמן מצווה יש בהן קדושה של כבוד. לפיכך, בית הכנסת, כל זמן שבני העיר רוצים בו ומצוותן עליו, נוהגים בקדושה אפילו בחורבנו, שהרי עדיין לא עבר זמן מצוותו, וראו לשפץ אותו ולבנותו. אבל אם נמלכו למוכרו, כבר עבר זמן מצוותו, כסוכה לאחר שבעה ונפקעה קדושה דמצווה מיני. בסדר, מגדיר הרמב"ן, בית כנסת, הרמב"ן, בית כנסת הוא לא קדוש, אלא יש לו קדושה של כבוד כתשמישי מצווה.
אז למה אחר כך יש לו איזה?
כי כשהוא חרב, גם כשהוא נחרב, אם עדיין לא אמרו בני העיר, אנחנו מבטלים, זהו, אנחנו לא רוצים יותר את בית הכנסת הזה, כל מה שהם לא אמרו את זה, יש להם מצווה לבנות אותו מחדש.
אז
זה לא
בית כנסת בבית שני, אפשר לבנות
אותו? אפשר, בטח אפשר, אתה שואל אם צריך? לא, אפשר לבנות, בוודאי שאפשר. הוא אומר הרמב"ן, כל הזמן שהוא, אם הוא נחרב, יש להם מצווה לבנות אותו. אלה כאלה אומרים, זהו, אנחנו מפקיעים את הקדושה שלו יותר המקום הזה, מהיום הוא לא בית כנסת. עושים לו שינוי הגדרה במינהל מקרקעי ישראל, הופך להיות שטח ציבורי, לא יודע, גם משחקים לילדים, לא יודע. ואז אין שום בעיה. אתה מביא טרקטורים, הורס אותו, בונה גם משחקים ונגמר הסיפור. הוא אומר, כמו הוא, יש לו, הוא תשמיש מצווה, ונוהגים בקדושה של כבוד, כמו לולב בימים של סוכות, אתה תתחיל להתנהג עליו בקדושה, למרות שהוא לא קדוש, אבל אתה לא יכול להתחיל עכשיו לזרוק אותו בביזיון, כי זה יגרום לך לזלזל במצווה. עכשיו נגמר סוכות, אני בא לקחת לולב ולזרוק אותו לפח. יש כאלה שהם שומרים אותו לביאור חמץ או כל מיני דברים כאלה, כן, לעשות בו עוד מצווה. אבל בעיקרון, אפשר לזרוק אותו. טוב, בית כנסת, כל זמן שבני העיר רוצים בו כבית כנסת, אפילו אם הוא נחרב ורוצים לבנות אותו מחדש, אז נוהגים בו כקדושה, אבל לא קדושה עצמית, אלא קדושה של כבוד כמו תשמישי מצווה. ברגע שהם לא רוצים יותר, אז זהו, פקעה קדושתו, ואפשר לעשות בו מה שרוצים. זה הגדרת הרמב"ן. ככה הרמב"ן מיישב את הסתירה. בעצם, אם נגדיר מה מהרמב"ן, המשניות במגילה מדברות על בית כנסת כל זמן שבני העיר רוצים בו. ולכן, יש בו קדושה של כבוד, לא קדושה עצמית, אלא קדושה של כבוד כמצווה. התוספתא היא מדברת על הבית כנסת מצד עצמו שאין בו קדושה, לכן חצבת אבנים לבית כנסת, זה חול, אין בו קדושה, לכן אתה לא יכול להשתמש בהם להר הבית. בסדר? ככה הרמב"ן לכאורה, זה ככה הוא מתייחס. כן, התוספתא מדברת על עצם עניין הבית כנסת. בית כנסת יש לו קדושה באמת, ולכן אפשר להתנות עליו, אפשר לבטל אותו, את שם בית כנסת, אפשר למכור אותו. המשנה במגילה שאמרה, כשמוכרים בית כנסת אסור לקנות משהו פחות ממנו, זה כל זמן שבני העיר לא הפקיעו את שם בית כנסת ממנו. אז הם צריכים להתנהג בו בקדושה של כבוד. אבל אם בני העיר היו אומרים, זהו יותר, זה לא בית כנסת, עכשיו אפשר למכור ולקנות אפילו בית מרחץ. בסדר? לא על זה דיברה המשנה. המשנה דיברה על מצב שהוא מוגדר כבית כנסת, ובני העיר רוצים בית כנסת, אז עכשיו נשארה בו קדושה. שוב, קדושה יחסית של כבוד ולא קדושה עצמית. לעומת הרמב"ן, אז הרמב"ן לכאורה כאילו המרכז אצלו זה התוספתא. והמשנה במגילה היא זה חידוש נוסף. לעומת הרמב"ן, יש לנו את הרמב"ן. בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו בקדושתן הן עומדות, שנאמר בה שימותי את מקדשיכם. אף על פי שאני שוממין בקדושתן הן עומדים. זאת אומרת, אנחנו רואים הרמב״ם, בוודאי הוא אוחז במשנה, בסדר? הוא מדבר פה על קדושה, משווה את בית כנסת לבית מקדש. אבל כפי ששוממין בקדושתן הן עומדים. כשם שנוהגים בו כבוד בישובן, כך נוהגים בהם בחורבנם, חוץ מכיבוד וריבוץ וכולי. אם עלו בעשבים, תולשים אותם, מניחים במקומן כדי שיראו אותן העם, ותיאור רוחם ויבנום, כן? שאנשים יראו איך הבית כנסת ככה בביזיון, שעולים בו עשבים, וזה יעורר אותם לבנות אותו מחדש. אותו דבר גם בהלכות תפילין ומזוזה. הר הבית, הלשכות והעזרות ובתי כנסיות ובתי מדרשות, פה הוא מתכת גם לבית מדרש, מה ששאלת שרד, שאין בהן בית דירה, פטורין ממזוזה לפי שאין קודש. פה שומעים במפורש, הרמב״ם אומר, בית כנסת הוא קודש, לכן הוא פטור ממזוזה, בסדר? ובשוט הרמב״ם גם כן, תשובה רשתה לי, כל בית כנסת מקדש הוא. רואים, מאוד חזק ברמב״ם, בוודאי, הנקודה היא שבית כנסת הוא מקדש מעט, מה שאנחנו קוראים, כן? יש בו קדושה, אז אולי זה לא כמו בית המקדש, אבל בוודאי שהוא מתייחס אליו שיש בו קדושה. כן, הרמב״ם, בית כנסת, מקדש
הרמב״ם זה סותר את הרמב״ם, זה בדיוק
ההלכות
שהוא
בעוד שאלינו יתבסס על הרמב״ם. השאלה מה הדגש? הרמב״ם בוודאי הוא מדגיש לכל אורך הדרך את הקדושה שבבית כנסת. הרמב״ן אומר בית כנסת הוא לא, אין בו קדושה. זה רק איזו תקנה חיצונית, כאילו הוא תתייחס אליו בכבוד. הרמב״ן שואלה אין בית כנסת קדושה. הרמב״ן לא כותב את המשפט כמו הרמב״ם, כל בית כנסת מקדש הוא. הוא לא כותב את המשפט הזה, נכון? מה בשוט הרמב״ם קודם כל? כל בית כנסת מקדש הוא זה לא ציטוט, זה משפט שהרמב״ם מביא. מה?
נכון.
זה לא ציטוט משום מקום.
לא, אבל הוא מביא את זה אולי מהמשנה בגימל, בפרק גימל, כמו שמאנשים עודים מקדשכם.
כן.
פשוטה, כשהם שומעים, זה דבר על בית כנסת.
נכון. קודם כל אתה מסכים איתי ש... הרמב״ן לא התייחס למקור הזה בפירוש. זה מקור שהוא קצת מקשה על הרמב״ן. כי למה, איך אתה משווה בית כנסת לבית מקדש? אם אתה אומר שבית כנסת כל עניינו זה רק בגלל שאתה מתייחס אליו כתשמיש מצווה, אז איך אתה אומר שאתה דורש בדרשה שמתית מקדשיכם, אתה דורש גם על בית כנסת, זה נאמר על בית מקדש. עכשיו אתה דורש את זה גם על בית כנסת, זה יכול להיות שני דברים שונים לגמרי, בית מקדש יש לו קדושה עצמית, ובית כנסת אתה אומר שתקנו חכמים להתנהג עליו כתשמיש מצווה בקדושה של כבוד כל זמן שהוא יש על השם מצוותו עליו. אתה מבין שזה בעייתי לרמב״ן המקור הזה?
לא חושב. כאילו, נגיד שזה בדרך כלל מצד מצדך, מצד היחס שלך, לא מצד בית כנסת עצמו. איך הוא משווה לבית כנסת? אתה צריך להתייחס אליו, זה לא מקדש.
זה לא פשוט. זה לא פשוט מה שאתה אומר. יש דרשה, דורשים מהפסוק, שיהודית מקדשיכם, שבצורה פשוטה, הדרשה על בית מקדש, שאפילו כשהוא נחרב, יש בו קדושה. זה באופן פשוט. עכשיו, אתה בא להגיד, חז"ל לוקחים אותו דבר בית כנסת. אם זה כתשמיש מצווה, לא הייתי דורש את זה מהמקדש, זה לא המקום הנכון לדרוש ממנו. זה לא הדוגמה הנכונה. תדרוש את זה מלולב, כמו לולב שבזמן זה אל תזלזל בו. כמו בנר חנוכה, עוד מעט אנחנו מגיעים. הרציית מאוד כנגד נר חנוכה, זה אחד הדעות בראשונים. למה אסור להרצות, לא בגמרא, סליחה, משום ביזוי מצווה. אתה מבזה את המצווה, אז זה לא כי יש בו קדושה. יש את המבזה, אם אתה עכשיו משתמש בנר חנוכה לספור את הכסף שלך, אתה מבזה את המצווה. אז זה מה שאתה מצפה, שאתה שווה את בכנסת לזה, זה קצת קושי בפירוש של הרמב״ם. לא ראינו פה מה הוא יענה על זה, בסדר?
מה, אבל... שמתנסים בקודש ולא ביזוי? כי יש פה קודש, זה לא...
לא רק הניסוח, הדרשה שלומדת זה מבית המקדש. זה בעייתי לרמב״ם. כי בית המקדש, הקדושה שלו, היא מעצמיותו. בית כנסת לפי הרמב״ן הקדושה שלו היא תקנה כדי שאני אתייחס בכבוד, קדושה של כבוד. אז לא הייתי מצפה ללמוד בבית המקדש, הייתי מצפה זה ללמוד מדבר אחר, ללמוד תשמישי מצווה. אז תביא דוגמה אחרת של תשמישי מצווה שמהם לומדים את זה. אבל כשדורשים השימותית מקדשיכם, אתה משווה פה בית כנסת לבית מקדש. זו דרשה שהיא הרבה יותר מובנת למי שיגיד שבית כנסת הוא מקדש. ולא למי שאומר שבכנסת אין בו קדושה, וזה רק כפה שמישה מצווה. זה קושי על הרמב״ן. שוב, כרגע יותר אנחנו בשיטת הרמב״ן. בוודאי זה קושי גדול על הרמב״ן, צריך לתרץ אותו. בסדר? הרמב״ן בכל אופן אוחז בגישה שבכנסת אין בו קדושה. הוא בא לתרץ למשנה במגילה, וכמו שאמרנו עכשיו, עדיין יש עליו קשיים. מכל מקום, הרמב״ם הוא חז בכיוון השני שבית כנסת בוודאי יש בו קדושה, אלא שקודם כל קשה לנו על הרמב״ם, על הרמב״ם, מה קשה לנו?
מה עם
התוספתה? עוד שתי קושיות קשות לנו? רמז שם עוד שתי קושיות.
אתה מסתכל
בידי מה
שיש
לרפיז לשם, אני מתגדש? לא, זה לא דווקא, למה? זה לא דווקא.
מה
שהרמב"ן נקשה? כן. שתי הקושיות שהרמב"ן נקשה. אם אתה אומר שיש בו קדושה, הרי הרמב"ן הגיע לומר לך שזה תשמיש מצווה בגלל שתי הקושיות האלה, אז אם הרמב"ן אומר שזה קדושה, אז מה אתה עושה עם שתי הקושיות של הרמב"ן? בסדר, צריך לראות מה הוא עושה איתן. מכל מקום, הרמב"ם בעצמו הביא את התוספתא. והוא הביא אותה, זוכרים בתוספתא היה כתוב אבנים שחצבן לאדיוט, מה כותב הרמב"ם? תראו בלכות בית הבחירה, כן, מקור 11. אין עושים כל הכלים מתחתן לשם הקודש, אם נשאו אותך לידיות, נשאו אותן לגבוה, וכולי. אבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית הכנסת, אין בונים אותן להר הבית. אז הוא לוקח את התוספתא, והוא גורס שם, לכאורה זה המקור שלו, הוא ממש מצטט מילה במילה, וכותב במקום אדיוט, כותב בית כנסת. אז שבית כנסת, זה לכאורה הפוך מהדרשה שקודם אני משווה, את בית כנסת לבית מקדש, פה פתאום בית כנסת נקרא אדיוט. כאילו זה סתם, זה חול, לכאורה אתה גימה, אני עושה את זה לקודש. אז למה אי אפשר לקחת לבית המקדש? אז אפשר לתרץ בצורה פשוטה שמה.
זה מקדש
מעל,
זה מקדש גדול, זה אדיוט ביחס
אליו. יפה, שזה באופן יחסי. אפשר לתרץ את זה באופן יחסי, ובכל זאת צריך להסביר את זה. דין נוסף, את מה?
מה שקשה לרמב"ם זה שהוא מביא את המקום?
שתי הקושיות של הרמב"ן, בסדר?
קושיה שלישית, מה שאמרנו עכשיו, הרמב"ם אומר מצד אחד שבית כנסת כמקדש, ומצד שני עוסק את התוספתא שבית כנסת נחשב אדיוט. בסדר? לכאורה סתירה, אמרנו, אפשר לתרץ את זה, שזה אופן יחסי, מצד אחד הוא דומה למקדש, מצד שני זה לא ממש, אבל ננסה להגדיר יותר מה זה הלא ממש הזה, מה ההבדל, אז במה הוא דומה למקדש ובמה הוא לא דומה למקדש, בסדר? גם אם התירוץ הזה נכון, צריך להגדיר אותו יותר. מה ההגדרה? ההגדרה החדה? למה בית כנסת כן דומה למקדש, ומה הוא עכשיו בדיוט לגבי בית המקדש? זה לא רק משהו כמותי. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא רק שבית המקדש זה קדוש הרבה, ובית כנסת זה קדוש קצת. צריך להגדיר פה באיזה נקודה בית כנסת הוא כן מדמים אותו למקדש, באיזה נקודה בית כנסת הוא שונה מהמקדש. בסדר, צריך להגדיר את זה. אז ראינו קודם לגבי קדושת המקדש, את הספרה, נכון? שימותי את מקדשכם, מקדש מקדשי מקדשכם. מקור 6, דילגנו עליו בקריאה, יש לכם? והשימותי את מקדשכם, אז היה אפשר לכתוב, והשימותי את מקדש, או את מקדשי, כתבו מקדשכם לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות. יש פה ריבוי. יש דרשה דומה בספרה, בדין דומה, שהוא לא דין קדושת המקדש, אלא דין מורה המקדש. זה שתי דינים שונים. יש דין קדושת המקדש, ויש דין מורה המקדש. דין קדושת המקדש, לדוגמה, הוא שאם יש קדושה, לדוגמה, היום בהר הבית, אסור לעלות בלי תבילה וכו', ויש מקומות שבכלל אסור לעלות. בסדר? מורה המקדש, יש דינים שונים. אומר הספרה, יכול יהיה בניין בית המקדש דוחה שבת, אמרו לו שבתות השמור, מקדשי תיראו. אמר שבת משם שמירה, אמר מקדש משם מורה, יכול יהיה ירא מהמקדש, אמרו לו שבתותי תשמורו, מקדשי תיראו. מה שבת? לא מן השבת אתה מתיירא אלא ממי שפקד על השבת, אף מקדש, לא מן המקדש אתה יירא אלא ממי שפקד על המקדש. בסדר? אומר הספרה, גם כשיש מורה מקדש, עוד מעט נראה מהו מורה מקדש, אז אתה צריך להבין שאתה לא ירא מהמקדש עצמו, שלא יהיה כמו עבודת אלילים, שאתה ירא מאבנים, אלא אתה ירא ממי שפקד על המקדש.
בהמשך, אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שבית המקדש קיים מיניין, תלמוד לומר שאותה תשמור מקדשי תיראו, מה שמירת שבת לעולם, אף כמורה מקדש לעולם. זהו מורה, לא ייכנס להר הבית במקלו, בתרמילו, במנהלו, פונדתו, והאבק שעל רגליו, ולא עשה קופנדריה וברקיקה מקל וחומר. דין מורה מקדש, ולא להיכנס בקלות ראש למקדש, עם המקל, עם התרמיל, כאילו אנחנו באיזה טיול, כן? אלא צריך להיכנס בכובד ראש. גם כשמותר להיכנס מצד קדושה, תבלת, אתה טהור, מותר לך להיכנס בכלל קדושה, אתה עדיין צריך להיכנס ביראה. בסדר? לא לבוא, צריך להיכנס יחף, לא לבוא עם נעליים, לא עם התרמיל, לא לירוק שם. בסדר? זה הדין מורה המקדש. טוב, הרמב״ם פסק את שני הדינים, גם דין קדושת מקדש וגם דין מורה המקדש. הדין קדושת מקדש, בלכות בית הבחירה פרק ו', כל מקום הוא מדבר על הקדושה, ובמה נתקדשה בקדושה הראשונה שקדשה שלמה, שהוא קדש שעזרה בירושלים שעתיים וקדשה לעתיד לבוא. בסדר? הרמב״ם אומר, הקדושה היא קדשה של מקדש גם לעתיד לבוא, לכן גם כשבית המקדש חרב, יש בו קדושה. אחרי זה בהלכת את זין, למה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שער ארץ ישראל עניין שביעית ומעשרות לא קדשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשמודי את מקדשכם, והרו חכמים, אף על פי ששמומים, בקדושתן אין עומדים. וקדושת המקדש היא מכוח השראת שכינה. ועל זה אמרו חז"ל, שאפילו שהם שממים, השכינה עדיין יש שם בחינה שהשאירה רושם של קדושה. ולכן גם בחורבן יש קדושה. הרייבד משיג. בסדר? לא נקרא לעשות כל ההסקה של הרייבד, אבל הוא אומר, אני לא מסכים. ומי שנכנס עכשיו להר הבית, אין בזה עונש כרת. אז אני מאיר סוגריים, פעם למדנו את תשובת הנקבה במשפט כהן, שעוסקת בקדושת הר הבית בזמן הזה, והרב שם מסביר למה הרייבד לא חולק על הרמב"ם, והוא מסכים שיש קדושה, רק הוא חולק רק בעניין אם יש כרת או אין כרת. בסדר? אבל אנחנו עכשיו, לא לפי הסבר של הרב, בצורה פשוטה, אנחנו, הפשט של הרייבד, כמו שהסבירו אותו רבים, שהוא חולק ואומר שאין קדושה בזמן הזה לבית המקדש. בסדר? פה הוא משיג. לעומת זאת, בפרק ז', בדין של מורה מקדש, אומר הרמב"ם, אף פי שהמקדש היום חרב בעוונותינו, חייב אדם במורה, כמו שהיה נוהג בו בבניינו, להיכנס רק למקום שאותה להיכנס, לא לשבת בעזרה, לא להקל ראש, אף פי שחרב בקדושתו עומד. את הרמב"ם פוסק שגם קדושת המקדש וגם מורה המקדש נשארים גם כשהמקדש נחרב. פה הרייבד לא משיג. ויש כלל שכל מקום שהרייבד לא משיג, זאת אומרת שהוא מסכים. אין כזה דבר שכאילו הרייבד לא משיג וסתם, הוא כאילו הוא לא מסכים אבל משום מה הוא לא השיג. אין כזה. כאילו, הרייבד מבחינתנו, מה שהוא השיג הוא חלק, מה שהוא לא השיג הוא מסכים. אז השאלה שנובעת, ששואלה מפה, למה בהלכות בקדושת מקדש הרייבד משיג ובמורה מקדש הרייבד לא משיג, בסדר? כן.
מה המקור
שלנו לקדושת
המקדש?
שכינה.
מה?
השראת שכינה. מה המקור בפסוקים או מה המקור בעולם?
ראינו את זה
כל איפה שם? חוץ מהרמב"ם?
כן.
הספרה, מקור 6. בסדר? אז שאלה רביעית. הרייבד מחלק בין קדושת מקדש שבטלה למורה שלא בטל. בסדר? מאיפה נובע החילוק? ושאלה נוספת. אחרונה ועוד אחת שנכתוב שזכרנו קודם ולא כתבנו. הגמרא בברכות, אמר מיכאל ואמר רב הונא, נכנס לבית כנסת להתפלל, מותר לעשותו קפנדריה. ואחרי זה אמר רבא, רקיקה בבית הכנסת שריה. כמו שמנעל מותר בבית כנסת. דברים, קפנדריה, רקיקה ומנעל, שמותר בבית כנסת לעשות אותם. היום אנחנו פוסקים שבית כנסת לא עושים אותו קפנדריה. בסדר? אבל פשט הגמרא, מותר לעשות קפדאיה, רקיקה, ומותר לירוק בו, מותר להיכנס לנעליים, זה בוודאי אנחנו עושים היום. היום לא רגילים לירוק, אבל בעיקרון מותר, מה?
חב"ד כן.
לא שומע?
חב"ד כן.
חב"ד כן?
כן, אוקיי. יש שאלת בעלים בשבת, לא?
אה.
הם
מתפעלים לבן דברים. אה, זה יורקים? טוב. אז זה מותר, למה? אומרת הגמרא למה? אמר רב, כי ביתו כמו ביתו, מה ביתו כפדריה כפידיניש, או רקיקה מנה לא כפידיניש? אה, סליחה, גם הגמרא, בית כנסת כתוב רק מותר להתפלל כדי לעשות כפדריה, אבל אם לא, אז לא. אומר זה כמו בית. אה, שהוא חולק על רב הונא. רב לא מסכים להקמפה, אוקיי, בסדר. מה החילוק? כמו בבית של אדם. בית של אדם הוא לא מוכן שאנשים יהפכו אותו למסדרון, לעבור ממקום למקום. בסדר? אז לכן גם בית כנסת לא. אבל בית של אדם הוא לא אכפת לו לירוק או ללכת עם נעליים. מדובר, שוב, אנחנו לא רגילים לזה, אבל פעם. וצריך לבדוק עם חב"ד יורקים בבית. בכל אופן, ולכן זה מותר. אז מה אנחנו רואים? שדין בית כנסת לעניין קדושתו משווים אותו לבית המקדש, אבל עניין מורה מקדש לא לומדים את זה. אם היו לומדים בבית המקדש היה אסור את זה, נכון? רקיקה, מנהל, כמו בית המקדש. כן, הוא משווה לבית במורה. זאת השאלה, למה בקדושה השווינו בכנסת לבית המקדש ובמורה משווים אותו לבית? בסדר? שאלה חמישית, מדוע בבית כנסת יש דין קדושה ולא דין מורה? שאלה אחרונה, מה ששאלנו קודם, הקשר הסוגיה בבבא בתרא, כן, בכנסת בית מקדש, פרק שותפין וכו'. עד כאן השאלות, עכשיו ננסה לתת יסוד שהוא יאיר לנו בעזרת השם את כל השאלות. לפני זה אנחנו נראה מקור נוסף שהוא כבר פתח של ההבנה. יש עוד פרק שנקרא פרק השותפין שהוא במסכת נדרים, ולא סתם, גם כן הפתיחה של הפרקים והשמות, כי אנחנו עוסקים בענייני שותפות, אז נסים להגדיר אותם בצורה ככה מופשטת, בצורה עמוקה, אז אנחנו צריכים להסתכל גם בפרק נוסף שעוסק. יש פרק של שותפין מצד היחסי השכנות, ויש פרק של שותפין מצד נדרים, ששניהם בסוף ישלימו לנו תמונה. אז במשנה בנדרים, הרי נעליך חרם המודר אסור, הרי תעלי חרם הנודר אסור, הרי נעליך ואת עלי שניהם אסורים. אם שני אנשים כאילו נדרו ענה אחד מהשני, אז אסור להם ליהנות, אסור לו ליהנות מהמסור שלו, אסור לו ליהנות מהרכב שלו, שום דבר. ושניהם מותרים בדבר של עולי בבל, ואסורים בדבר של אותה העיר. בדבר של עולי בבל, מה זה אומרת המשנה הבאה? הר הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך, מותר להם ליהנות. למרות שזה שייך לכל עם ישראל. הר הבית שייך לכולם, כן, העזרה שייכת לכולם. בורות בדרך לירושלים ועלייה לרגל שייכים לכל עם ישראל. היה סברה להגיד שמכיוון שיש לי חלק בזה, אז אסור לך ליהנות ממנו. לא, זה מותר. לעומת זאת, דברים של אותה העיר הם אסורים, כמו רחבה, מרחק, בית כנסת, תיבה, ספרים. בית כנסת, אסור להם, יש לשניהם אחרי להיכנס לבית כנסת, כי הבית כנסת שייך לשניהם, אז אסור להם להיכנס לתוכו. בסדר? כי הם נדרו איסור הנאה זה מזה. עכשיו פה השאלה זועקת, כן? אתה רואה שהר הבית, גם הר הבית, הר הבית שייך לכל עם ישראל, הבית כנסת שייך לכל אנשי העיר, ואתה רואה שהר הבית, למרות שיש להם חלק בו, הם לא יכולים לאסור אותו אחד על השני, ובית כנסת כן יכולים לאסור אחד על השני. בסדר? זה, אנחנו קוראים כזאת משנה, ישר, זה אמור להדליק לנו עוד, כאילו אור אדום, יש פה חילוק מאוד מהותי בין כנסת אחד, שאם נצליח להגדיר פה, אנחנו נבין משהו משמעותי בחילוק בין כנסת לבין הר הבית, בין המקדש ומיד. בסדר, והרמב"ם פוסק את זה. בשביל להבין את ההבדל בין סוגי השותפויות האלה, אז הרב ויצמן הביא את הדברים של הרב משפט. הוא מדבר שם להבדל בין היחס של הפרטים לכלל אצל אומות העולם לבין היחס של הפרטים לכלל אצל עם ישראל. אומר הרב, כל אומה עיקר הקיבוץ שלה הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים, אבל הכלל מצד עצמו אינו מציאות עצמית. ונמצא שערך הציבור כלפי אומות העולם הוא בבחינת שותפים. ואצל השותפים בוודאי העיקר הוא חלקו של כל יחיד, שבשותפות הכללית לגבי אותו היחיד. אבל באמת לגבי ישראל, ציבור ושותפים הם שני מושגים. כדי משמע מסוגם משנת התמורה יודעים אל עמוד א', אין הציבור והשותפים עושים תמורה. כן? ציבור ושותפים הם, כשהם מחליפים איזה קורבן במשהו אחר, אין פה דין תמורה. לא משנה עכשיו את הסיבה, אבל זה שהמשנה אמרה, הציבור והשותפים, למה השתמשה בשני ביטויים? כי משמע שזה שני גדרים שונים, יש גדר ציבור ויש גדר שותפים. מפני שיש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית, שאינה נערכת כלל כלפי החלק של כל פרט, והיא עומדת למעלה מגדרי חלוקה, שאין שייכות לזה לפרט מצד פרטיותו, אלא מצד קדושת קישורו אל הכלל. בעברית. אומר הרב, יש לנו שני מבנים של שותפות. יש שותפות, שתי סוגים של שותפות, יש שותפות אחת שבה אני רואה מול העיניים את כל הפרטים, בסדר? כל הפרטים האלה מרכיבים את השותפות, ואני רואה את, אני רואה את כל הפרטים בתוך השותפות. אז בסוף יש פה כן מדרגה של שותפות, אבל השותפות הזאת מורכבת מיחיד ועוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד. יש שותפות שבה יש ביטול גמור לפרטים, וכל פרט שייך עליה מהנקודה הכללית שבו. וכשאתה מתייחס לזה עכשיו לשותפות, אתה רואה ציבור, אתה כבר לא רואה פרטים. אתה רואה יש פה כלל ישראל, שכולם שייכים, זה שייך לכולם, אבל אתה לא מזהה את הפרטים בתוך הכלל הזה. זה כלל בנקודה הכללית שלו, לעומת שותפות, שזה חיבור בדרך הפרטים. כן, יש חיבור שהוא עולה מעל הפרטים, ויש חיבור שעובר דרך הפרטים. בסדר? יש, לצורך העניין, בהר הבית, נכון שהוא שייך לכל עם ישראל, אבל זה לא שהוא שייך לי ולך, לא, הוא שייך לכלל ישראל. בגלל שאני מחובר לכלל ישראל, אז יש לי שייכות בהר הבית. אבל אין לי באמת חלק בהר הבית בתור פרט.
ציבור?
מה? זה ציבור. בבית כנסת, ובכל הדברים של אותה העיר, זה שותפות שרואים בת הפרטים. רק לסבר את האוזן, כן? בית כנסת יש לכל אחד במקום שלו. שוב, לא בזה זה תלוי, זה רק כאילו, סתם אני אסבר את האוזן, סימן. בבית כנסת, זה משהו שהוא לא שייך לכלל במובן שהפרטים מחוקים בו, אלא הוא שייך לכל האנשים. עכשיו, כל אחד יש לו מילה, יש לו דעה, יש לו... בהר הבית אין דעה, אתה לא יכול להביע דעה מה יש לו בהר הבית. זה הסנהדרין החליטו, נקודה.
הר הבית
יש רק לשבטים. דוגמה. בסדר? אז יש ציבור שזה מעל הפרטים, ויש שותפות שזה רואים בת הפרטים. אומות העולם יכולים להגיע רק עד המדרגה של שותפות. גם בכללות האומה, זה רק עד המדרגה של שותפות שבה העיקר זה היחידים. אז יחידים שהם שותפים זה כבר מדרגה מעל יחידים שהם עומדים לעצמם. זה יותר טוב להיות שותפים, בסדר? כי כשמתחברים ביחד אפשר לעשות כל מיני דברים שלבד אי אפשר לעשות. אז לכן גם אומות העולם הם רוצים להתחבר לאומה. אבל אין להם את מדרגת הכלל שקיימת בעם ישראל. בסדר? לכן קודם כל זה מסביר את החילוק במשנה בתמורה, למה בנדר, בבית כנסת הם יאסרו אותו אחד על השני, כי באמת לכל אחד יש בו חלק. ובבית מקדש הם לא יעשו אחד על השני בהר הבית, כי אין להם חלק בזה, זה משהו שמעל הפרטים. לכן הפרט לא יכול לאסור אותו, אין לו כוח, זה לא בכוח שלו לאסור אותו. אדם יכול לאסור רק מה ששייך לו, מה שמעליו הוא לא יכול לאסור אותו. יש עוד מקור לזה, שנגיד אותו רק בעל פה, יש איזו הלכה בחינוך שהוא אומר של מלחמת עמלק, יש מצווה גם על יחיד, אם יחיד עכשיו רואה מזהה עמלק ברחוב, יש לו מצווה להרוג אותו, שאף אחד לא יעשה את זה, בסדר? אבל אומר החינוך, אם יחיד מזהה, יש לו מצווה, אלא אם כן, יש לו סכנה בזה. נגיד אם אתה רואה איזה עמלק ככה רציני, זה מפחיד קצת להתעסק איתו, אתה פטור. שואל המלך חינוך, מה זאת אומרת? אבל מלחמת עמלק, לא, אף אחד לא הבטיח לנו שלא יהיה הרוגים במלחמת עמלק. ודאי שצריך ללכת למלחמת עמלק, גם אם יש פה סכנה. מה פתאום ביחיד... עכשיו אם הוא מסתכל הוא פטור. מתרץ הרב, יש הבדל בין מלחמה של ציבור לבין איזה קרב של אדם יחיד. ציבור יש לי שציבור לא מת. ויש לנפקמינה לחטאת, חטאת שמתו בעליה, אז אי אפשר להקריב אותה. אבל חטאת ציבור, אפילו אם כל האנשים בעם ישראל מתו וכבר רק את, כן, מצאו אותה אחרי 20 שנה, לא יודע, זה פרה זקנה, לא יודע בדיוק. ואין כזה דבר, לא, זה לא נקרא שמתו, אפשר להקריב אותה, כי ציבור לא מת, כלל ישראל לא מת. לכן, אם אתה בא בתור יחיד, אז פה יש את הכלל שפיקוח נפש דוחה את כל התורה. אבל כשאתה יוצא למלחמה בתור פרט מכלל ישראל, אז אין פה ולשמרתם מאוד לפשוטכם על הפרט, כי הוא יוצא בתור כלל למלחמה. אתה מבטל את עצמך, אתה מגיע עכשיו בתור חלק מכלל ישראל. גם אם פרט כזה או פרט אחר לא יחזור מהמלחמה, אבל אתה בוחן את הדברים פה ברמה הכללית, שכלל ישראל ודאי יחזור מהמלחמה. בסדר? אבל זה עוד דוגמה להגדרה הזאת שיש הבדל בין ציבור, שבו אין משמעות, כאילו הפרטים לא עומדים לכשעצמם, פה זה לעומת יחיד, אבל הגדרנו, זה מול שותפות. זה שלוש מדרגות, מדרגה של יחיד, מדרגה של שותפות, שותפים, שבהם עדיין יש מקום לפרטים, ומדרגה של כלל ישראל, של ציבור, ששם כבר לא רואים את הפרטים. עכשיו, מכאן נחזור לסוגיה. מסביר המלבים, מה זה והשימותית מקדשיכם? איך דורשים מפה שזה גם בתי כנסיות? הוא אומר, בגלל שכתבו מקדשיכם, מה נשמע מקדשיכם? המקדשים שלכם, של עם ישראל. זאת אומרת, יש מקדש שהוא המקדש שלי, של הקדוש ברוך הוא, ויש מקדש שהוא מקדש שלכם, של עם ישראל. מסביר הרב ויצמן, שהקדושה של בית המקדש נובעת מהשכינה, כמו שראינו קודם ברמב״ם, מלמעלה. וקדושת בית כנסת נובעת מלמטה, מעם ישראל. וזה שעם ישראל החליט שהמקום הזה מיוחד לעבודת השם, מיוחד לתפילה. עם ישראל החליט, איזה ציבור, איזה עיר החליטה שהבית כנסת, הבית הזה, הוא בית שבו אנחנו מתכנסים לענייני קדושה, לענייני תפילה, קיבל קדושה. אז יש בבית כנסת קדושה, אלא שיש הבדל. בבית המקדש הקדושה היא מגיעה מלמעלה, לכן זו קדושה כללית ששייכת לכלל ישראל, כנסת ישראל, כן, שהיא מחוברת לקדוש ברוך הוא, והפרטים הם נבלעים בתוכה, ויש קדושת בית כנסת שהיא גם כזו, אבל באמת יש בו קדושה, ולכן זה למעלה מהמקדש. אבל הקדושה בו נובעת לא מהשראת שכינה, אלא היא נובעת מהציבור, זה שהציבור הגדיר אותו בבית כנסת. קדושה שנובעת מעם ישראל, לכן זה נקרא מקדשיכם.
קדושה
שנובעת משותפות בעצם? יפה, אז עכשיו נעבור ונגדיל. כן, זה בדיוק. שאלה ראשונה, שאל הרמב"ן, אם יש קדושה, איך היא יכולה לפקוע? תשובה, יש הבדל, הרמב"ן שאל על הקדושה ששייכת לקדושת המקדש. קדושת המקדש באמת לא יכולה לפקוע, בגלל שזה דבר שהוא מגיע מלמעלה. לכן גם קורבן, הגדרת אותו לקורבן, מיד עכשיו חלה זה שכינה על הדבר הזה. זה קדושה, יותר זה לא פוקע. קדושת בית כנסת שנובעת מהציבור, אז ברגע שהציבור מחליט שהוא כבר לא קורא לזה בית כנסת, ממילא כבר אין פה קדושה. כי כל הקדושה פה היא מכוח הציבור. הקהילה, זאת אומרת, כן, השותפים של העיר, ברגע שהחליטו שזה לא ככה, אין פה כבר קדושה. לכן גם לא צריך פדיון, מספיק מכירה של רשות. כשהפקענו את רשות האנשים מהבית כנסת, ממילא עכשיו הוא כבר נהיה בית רגיל, אין בו שום קדושה ולא צריך פה פדיון. פדיון צריך רק בקדושה עצמית, שהיא קדושה שמגיעה מלמעלה. שאלנו על הרמב"ם, שני המקורות, האם בית כנסת קדוש או לא קדוש? תשובה. מצד אחד בית כנסת כמקדש, כי גם בו יש קדושה, קדושה שהיא נובעת קדושה שנובעת מעם ישראל, ולכן יש פה, יש דינים שלמדים מקדושת המקדש, אמנם זו קדושה של עם ישראל, אבל יש פה ריבוי מקדשיכם, כמו שאמר המלבין, שגם המקדשים שלכם, שנובעים מקדושתכם, גם עליהם חל הדין, התורה רימתה, שגם עליהם יש לך את הדין, גם כשהם שוממים מקדושתם הם לומדים. אבל מצד, ביחס להר הבית, שמדבר על האבנים של בית הכנסת, האבנים כבר מתייחסות לקדושה עצמית. הקדושה שהציבור מכיל הוא לא על האבנים, היא על המקום, כמקום תפילה. האבנים קדושות רק בקדושה שמגיעה מלמעלה, רק בקדושת השכינה. לכן בית חשמונאי, כשהם לוקחים את האבנים של המזבח, הם גונזים אותו, כי יש בהם קדושה באבנים עצמם. בבית כנסת אין קדושה באבנים עצמם. לכן, כשהרמב"ם מדבר על האבנים של בית כנסת, הוא נחשב כהדיות לעומת בית המקדש.
אותה לא, מה זה בית כנסת?
הקדושה בחפצה החפצה עצמו של האבנים זה רק קדושה של דבר שהיא באה מלמעלה, של השראת שכינה. זה מקדש לחפצה. בקדושת בית כנסת, בקדושה מצד הגבוה, היא לא מקדשת את האבנים עצמם, היא מקדשת את המקום. המקום הזה צריך להיכנס אותו בכבוד וכו'. אבל האבנים לא התקדשו. לכן בהלכה שהרמב"ם משווה את האבנים שחצף אותם לבית כנסת, אתה לא יכול לבנות לבית המקדש, כי פה יש הבדל מהותי. פה לא חלה הקדושה, כל הריבוי של חז"ל הוא לגבי המקום. המקום שאתם הגדרתם של המקום הזה יש קדושה, אפילו שהוא נחרב, תתנהגו בו כקדושה. אבל באבנים, חצבת את זה לבית כנסת, בית כנסת זה נחשב דבר חול מצד הקדושה העצמית של השראת שכינה. אין פה השראת שכינה. יודעים שהקדוש ברוך הוא גם כן בא וכולי, אבל זה לא השראת שכינה כמו בית המקדש שמכילה קדושה עצמית שבלתי נצחית, כן, במקום. לכן האבנים, אם חצבת אותם לבית כנסת, אתה לא יכול להשתמש בהם בית מקדש. כי האבנים הם חול. האבנים הם קודש רק כשמדובר על הקדושה העצמית האלוקית של השראת שכינה. בסדר? והקדושה שאנשים מכינים במקום זה, במקום, זה לא באבנים עצמם. לא, אבל נכון, ברגע שקדשתי את זה למקדש, אז יש לי כוח לגרום לקדושת המקדש להתפשט על דברים נוספים. ברגע שקדשתי את זה לשמיים, עכשיו חלה פה השראת שכינה. זה לא כמו בית כנסת, בית כנסת לא מקדישים אותו לשמיים.
השאלה כאילו מי מתארים, זה מתארות בינים על
ה... כן, בית כנסת, כשאנחנו מחליטים שזה בית כנסת, זה לא קדוש למקדש, אלא זה מקום שנועד לעיר להתכנס ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל זה מלכתחילה, כל המהות של בית כנסת היא כינוס לציבור. בסדר, מצד האנשים נובעת הקדושה שלו, לא מצד המקום העצמי. אותו דבר, ההבדל בין קדושת מקדש למורה מקדש. הקדושת מקדש, ראינו רמב"ם אומר שגם זה לא בטל, אבל קדושת מקדש היא נובעת מהשראת שכינה, כמו שראינו ברמב"ם. פה הרמב"ם חולק אומר השראת שכינה היא לא נשארה. הרמב"ם אומר גם כשנחרב נשארה שכינה, הרמב"ם אומר השכינה לא נשארה, שכינה כביכול גם יצאה לגלות וממילא אין. אבל מורה מקדש זה נובע, אתה ירא מהקדוש ברוך הוא, לכן מבחינתך, גם אם המקום הזה נחרב, אם אתה עכשיו תבוא תתנהג בו בביזיון, אז אתה פוגע במורה שלנו מצד הקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע שזה מקום, גם אם עכשיו השכינה לא נמצאת פה, אתה יודע שזה מקום שאין בו... שמקום שהיה שם הקדוש ברוך הוא, מקום של הבית של הקדוש ברוך הוא, אם אתה תבוא עכשיו, תירק שם, גם כשבית מקדש חרב, אתה פוגע במורה מקדש. כמו שראינו בספר, כן, לא מה המקדש אתה יראה, אלא ממי שציווה עליו. ומהקדוש ברוך הוא אתה צריך לראות גם כשהמקדש חרב. אתה יודע, מזה נובע ההבדל.
מורה
זה
מה שהיה,
מורה זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קיים לעד. השראת שכינה, פה חולקים הרמב"ם והרייבד, הרמב"ם אומר השראת שכינה נשארה גם בחורבן, הרמב"ם אומר לו, שכינה יצאה לגלות לגמרי ולא נשאר שום דבר כביכול בחורבן, ולכן קדושת מקדש בטלה. אבל מתוך זה בעצם לא קשור ישירות לכל המהלך, אבל זה קשור רק לגבי השאלה הבאה, למה בבית כנסת לכן אין מורה? כי אם המורה הוא מהקדוש ברוך הוא, מה אמרנו בבית כנסת? זה לא מקום של הקדוש ברוך הוא, זה מקום של הציבור. הקדוש ברוך הוא בא לבית כנסת כאילו מכוח הציבור, אבל זה לא מוגדר כמקום של הקדוש ברוך הוא. בית המקדש זה מקום של הקדוש ברוך הוא, לכן יש בו דין מורה מקדש. אבל בית כנסת, שהוא המקום שקדושתו מכוח הציבור, לא שייך בו מורה. אלא זה כמו הבית שלך. רק זה בית יותר רחב. פה זה בית פרטי, בבית שלך. בכנסת זה בית ששייך לכולם. לכן משווים אותו לבית ולא למקדש. כי הדין של מורה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. ולא... במקום, בסדר? והדבר האחרון, ופה גם להבין את ההקשר לפרק, שוטפין, בעצם כשאנחנו מבינים ככה, קיבלנו עכשיו איזושהי הדרגה בכל המבט על היחס בין הפרט לכלל בעם ישראל. בחצר, שזה לא עסקנו בסוגיה, כשעסקנו בבטרה, אז היה מובן, זאת אומרת, אחרי כל מה שהתעמקנו בשכנים, שבנו את הכותל וכו', אז שם זה שם ממש היחיד הוא המטרה. היחיד, גם כשאנחנו שותפים בחצר, אבל זה שותפות כזאת שבה היחיד הוא המטרה. לכן יש איזה קריאה דנים בזה, כן? כשאנחנו בונים את הכותל כדי שאתה לא תזיק לי, אני לא אזיק. כאילו הדיון שם בחצר, איך שכנים מסתדרים אחד עם השני. היחיד הוא המטרה, איך אנחנו לא נלחם וכל אחד יחיה טוב, כאילו, בלי...
כמו שאני אומר,
לא, זה הרמה הכי בסיסית, פחות מבית כנסת. בית כנסת זה כבר שותפות של רבים, שבה הקהילה היא העיקר, לא היחיד, כן? אבל עדיין יש משמעות ליחידים. בחצר היחיד הוא המטרה, בבית כנסת הקהילה היא המטרה, אבל עדיין יש משמעות ליחידים. בבית המקדש כבר אין בכלל משמעות ליחידים, וזה רק ציבור, רק לנו. מתוך זה עכשיו נבין את ההקשר של דברי רב חסדא, מכיוון שבית כנסת המטרה היא הפרט, המטרה היא הקהילה ולא הפרט, אז אסור להרוס בית כנסת עד שלא בונים בית כנסת אחר. כי אתה לא יכול להרוס, בגלל שהעיקר זה הקהילה ולא הפרטים, לעומת כותל שאתה יכול להרוס אותו ואחר כך לבנות, כי הפרט, אתה מחליט פה מה לעשות. בית כנסת הוא מכוח הקהילה, ולכן אין כזה דבר להרוס בית כנסת, אלא אם כן בנית כבר מקום אחר של הקהילה והעברת בעצם את הקדושה של הקהילה למקום אחר, עכשיו אתה יכול לבוא ולהרוס את בית כנסת, כי בעצם הקדושה עברה ממקום הזה למקום אחר. בסדר? אבל אם זה היה המקום שבו היחידים הם ה... זה בסדר, אז כל היחידים החליטו מה הם רוצים לעשות, זה לא, אין בעיה. בסדר? לכן הדין של רב חסדא הוא דין שהוא מבטא, מתוך כל הקשר שראינו, הוא מבטא במיוחד דווקא לבית כנסת, והוא לא קיים בבית המקדש, בבית המקדש זה סיפור אחר, הגמרא עדיין מסבירה מה בבית המקדש, צריך לעיין עכשיו בתשובות של מלכות וכולי, אבל הוא מיוחד לנקודה של בית כנסת, הוא מיוחד לפרק השוטפין, כי הוא נוגע בנקודה מכיוון שבית כנסת הוא לא מתחיל מהפרטים, לעומת כותל של חצר, ששותפים יכולים מתי שהם רוצים להחליט לפרק אותו, לבנות מה שהם רוצים. כי פה היחיד הוא המטרה, לכן היחיד עושה מה שהוא רוצה. אבל בבית כנסת, מכיוון שהוא מקום של קדושת הקהילה בעם ישראל, לכן אסור להרוס אותו עד שלא בחרת מקום אחר שהוא מבטא את אותה קדושה של קהילה. בסדר? ואז בעצם פרק השותפין, ביחס של חצר, בית כנסת, בית מקדש, הוא מצייר לנו רמות שונות של שותפות בעם ישראל, שותפות שבה היחיד הוא המטרה, שותפות שבה הכלל הוא המטרה, אבל עדיין יש ביטוי ליחיד, ושותפות שבה אין מקום ליחידים, אלא זה רק משהו כללי, כלל ישראלי, ומכאן גם אנחנו יכולים עכשיו ללכת עוד שלב, וגם להתבונן אחר כך גם בחיים שלנו, ולכולנו בחיים יש כאילו שלושת המישורים האלה. יש נקודות שבהן אנחנו חיים כפרטים, ואני הפרט מבחינתי, אני המרכז כאן. יש נקודות שבהן אנחנו חיים כחלק מקהילה, ואז אנחנו מתחברים פה איך אפשר לעזור לקהילה, והקהילה היא העיקר, אבל אני מוותר לפעמים על דברים בשביל זה, אבל עדיין יש לי משמעות בתור פרט. ויש מקומות, אולי כמו הצבא לדוגמה, שזה מקום, אין לי משמעות עכשיו בתור פרט. אני עכשיו מתבטא לגמרי לכלל ישראל, כמו שהזכרנו בתחילת שנה, על שחיילי בית דוד כותבים גט כריתות לנשותיהם. אני לא מגיע, זהו, אין לי משפחה, כי כביכול אין לי משפחה עכשיו, אני רק כלל ישראל מתנתק לגמרי עם כל משהו שחושב אותי כפרט ומתמסר לגמרי לכלל ישראל. בסדר? וההבחנה הזאת היא עוזרת לנו לפעמים להבין כל מיני דברים, איך אמורים להתנהג בכל מקרה, אם פה אני אמור לשים את עצמי במרכז ולא להסתכל החוצה, אם אני אמור פה לעשות בשביל, יותר בשביל הקהילה ולבטל קצת, או שאני ממש לבטל את עצמי ולא לתת בכלל מקום. בסדר, וזה רק פתיחה, כל אחד יחשוב עליהם בגלל. טוב. שבוע הבא, אין לנו, זה לפני שבת חופשית, אז אני בחופש.
ברוך השם, ניסחת את זה ככה.